שלום וברכה וערב טוב. היום הוא יום גדול. אנחנו פותחים היום בלימוד חדש. הלא הוא ספר דברים. לצורך זה, יש כאן בוכתה של ספרי דברים על השולחן בכניסה. אבל לומר את האמת, סביר מאוד להניח שלכל אחד מאיתנו יש מהדורה זו או אחרת של ספר דברים בבית, תנ"ך או חומש, כך שהאפשרות להשיג את הטקסט היא יחסית קלה. מדוע אנחנו מתחילים בספר דברים ולא בספר אחר? מסיבה פשוטה. במהלך השנים בראש יהודי עסקנו בספרים, בראשית, שמות, ויקרא ובמדבר. האמת היא שאלה שיש להם זיכרון טוב זוכרים שגם התחלנו את ספר דברים. אבל זמן רב עבר והרבה מים זרמו בירקון ובאיילון, והדברים נשכחו, ולכן מן הראוי להתחיל את ספר דברים שוב מן ההתחלה. מאחר וזאת הרצאת הפתיחה, אפשר לומר, של לימוד ספר דברים, לא הוציא לנו ברירה אלא לתת מבוא כללי לספר, וייתכן שיקשה הדבר עלינו להגיע אל הטקסט עצמו. אולי נזכיר למה ספר דברים נקרא בשם דברים. כי זה המילים הראשונות. איך זה מתחיל? אלה הדברים אשר דיבר משה. אם כן, כיוון שהספר מתחיל במילה אלה הדברים, לכן הספר נקרא ספר דברים. איך מתחיל ספר במדבר? וידבר. וידבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני. כלומר, במדבר, האמת היא ששמו המקורי היה ספר וידבר. האם שמתם לב, אולי, שאיזושהי קרבה עניינית בין וידבר, בין... מה קורה? אולי שמתם לב לאיזושהי קרבה עניינית בין וידבר לדברים? אני חושב שכן, אותו שורש. מדוע ספר ויקרא נקרא בשם ספר ויקרא? המילה הראשונה. שהיא? ויקרא. האם יש איזשהו קשר ענייני בין דברים וידבר לבין ויקרא? דיבור, גם ויקרא זה לדבר. מדוע ספר שמות נקרא שמות? ואלה שמות בני ישראל. השמות הם המרכיב הבסיסי של הדיבור. נכון? אם כן, הספרים, שמות ויקרא במדבר ודברים, ארבעתם קוראים על שם הדיבור. אמת או לא? רגע, האם אני אמרתי משהו נכון או לא? אמרתי משהו נכון. וספר בראשית גם הוא קרוי על שם הדיבור, שהרי בעשרה מאמרות נברא העולם. כן, כך אומרת המשנה במסכת אבות. מה הם עשרה מאמרות? כל הפעמים שכתוב בסיפור בריאת העולם, ויומר אלוהים. ויומר אלוהים יהי אור, ויומר אלוהים יהי רקיע, ויומר אלוהים נעשה אדם, וכו'. כמה פעמים כתוב ויומר אלוהים?
תשע.
תשע פעמים, אז מה העשירי?
בראשית.
בראשית. אומר התלמוד, בראשית גם הוא מאמר. אם כן, בראשית, על שם הדיבור. אם כן, חמשת החומשים של התורה, חמשת חלקיה של התורה, נקראים על שם הדיבור. אלא יש דיבור מסוג שונה. זה לא אותה צורת דיבור לומר בראשית, לא אותה צורת דיבור לומר שמות או ויקרא או במדבר או דברים. מה הדבר הזה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו דבר מאוד חשוב, שהדיבור מקבל חמש צורות. צורות. יש חמישה אופנים לדבר. יש צורת דיבור בראשיתית, או שמותית, או ויקראית, או וידברית, או דברימית. אופנים שונים של דיבור. הדבר הזה כן בא לידי ביטוי בכך שיש בתורה בהכרח סגנונות שונים. לא הרי הסגנון של חומש זה, כי הרי הסגנון של חומש זה. אני אעיז יותר, לא הרי התוכן והעולם הערכי שמתגלה בספר מסוים, כי הרי העולם הערכי והתוכן שמתגלה בספר אחר. לכן אין שום פלא, מוכרח להיות שמה שאני אמצא בספר דברים יהיה שונה ממה שאמצא בספר במדבר, לא רק מבחינת התוכן, אלא גם מבחינת עולם הערכים והשקפת העולם אולי, אפילו שיש בין החומשים. עד כדי כך, בוודאי. הדבר הזה גרם לסלט עצום, המכונה בשם ביקורת המקרא. ביקורת המקרא. ביבל קריטיק. קוראים לזה בגחמנית. כן. מה אומרת ביקורת המקרא? ביקורת המקרא אומרת דבר שהוא בפשטות בנאלי מאוד. והוא שהתורה ערוכה בסגנונות שונים, השקפות עולם שונות. ולכן יש גם חמישה חומשים וכו'. מתוך כך גם מגיע ביקורת המקרא למסקנה מעניינת. שיש לא רק סגנונות שונים, אלא יש גם מחברים שונים. האם ביקורת המקרא צודקת? בוודאי שכן. יש מחברים שונים. כשזה י' כ' ו' כ' שמדבר, אז זה השם. כשזה אלוהים שמדבר, אז זה אלוהים. כשזה אל שדאי, אז זה... אתה אומר שזה אותו אחד כי אתה יהודי מאמין. כלומר, אתה יודע שכל גילויי האלוהות בעולם, כולם הם הופעות שונות של האינסוף.
רגע, אתה יכול להגיד מה...
יש למשל גילוי של י' כ' ו' כ', יש גילוי של אלוהים, יש גילוי משותף י' כ' ו' כ' אלוהים, יש סגנון כהני ויש סגנון דברימי. כן, כל מה שבמבקרי המקרא קוראים לזה מקור כ', מקור י', מקור א', מקור י' א' ומקור ד', כל הדברים האלה הם נכונים, אלא שחמשת המחברים האלה הם מי שאמר והיה העולם. ריבונו של עולם מדבר בשפות שונות ובסגנונות שונים. למה הוא עושה את זה? מסיבה פשוטה. העולם שהוא ברא, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, בלי קשר לתורה, הוא עולם מלא סתירות. אני מסתובב בעולם, ואני רואה על ימין ועל שמאל סתירות מתמידות.
למשל,
בין האהבה לבין המלחמה, בין הייאוש לתקווה, בין הרוח לחומר, בין גברים לנשים, בין עליונים לתחתונים, בין חירות לעבדות. אני רואה כל הזמן סתירות, כל הזמן. אכזריות.
זה לא סתירות, זה קצוות.
זה קצוות. קצוות זה סתירות אצלי.
קצוות זה סתירות?
לא יודע. כלומר, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו רואים ערכים סותרים. למשל, לך דוגמה. אמת ושלום. האמת אומרת, תגיד, איפה הוא מסתתר על זה שאני רוצה להרוג אותו? מה אתה אומר? הוא ברח לשם. אבל הוא נמצא פה מאחורי הדלת. שיקרת. כדי להציל מישהו. כלומר, הערך של השלום גבר על הערך של האמת. ולפעמים הפוך. הנה, אתה רואה ערכים סותרים. אתה חי בעולם מלא סתירות. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא לפני שהוא נתן את התורה. בלי קשר לתורה. כלומר, לא ייתכן שאם ריבונו של עולם מדבר, שהוא ידבר בשפה אחידה. הבה נתאר לעצמנו מה היה קורה אם תורת משה הייתה כתובה בסגנון אחיד. מתחילתה ועד סופה. זה היה מוכיח שהיא אנושית. מדוע? כי כאשר מישהו מדבר בסגנון אחד, סימן שיש לו עמדה. הוא נוקט עמדה בעד אחד הקצוות של העולם. אז זה כבר לא ריבונו של עולם. מובן מה שאני אומר? לכן, אם התורה היא מן השמיים, צריך להבין מה המשמעות שלה מן השמיים הזה, חייב להיות שיהיו לה סגנונות שונים, ועוד יותר מזה, חייב להיות שהתורה תהיה מלאה וקדושה בסתירות. זה שהיא מלאה וקדושה בסתירות, זאת לא הוכחה שהיא מן השמיים. אבל אם היא מן השמיים, היא חייבת להיות מלאה בסתירות. וזה אמרו, את זה אמרו חכמי ישראל כבר, בברייתא של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה, מה כתוב בהמשך? נדרשת. כן, 13 מידות התורה נדרשת, מכל וחומר ומגזר השווה, ומניין אבי כתוב אחד, ומניין אבו שתי כתובים, מכלל ופרט, מפרט וכלל, מכלל ופרט וכלל, יחדן אלא כן הפרט, וכולי וכולי. ומה המידה ה-13? וכן? שני כתובים. המחרישים זה את זה. כלומר, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, זאת העובדה שהכתובים מחרישים זה את זה. מה זה מחריש? הכוונה מחליש, משום כמו בשר כחוש. אני מסביר מה פירוש המילה להחריש אצל חז"ל. אצל חז"ל, להחריש הכוונה להחליש. משום בשר כחוש. כן, האם זה לא כמו מבטלים? מה, חברי חז"ל דיברו עברית מודרנית? הם דיברו עברית שלהם. שני כתובים המחרישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, לפי העמדה של חז"ל, כשאתה קורא בתורה, יש הכרח שאתה תמצא פסוק אחד שסותר פסוק שני ופסוק שלישי שמיישב. כן, התורה בנויה ממתח דיאלקטי, אפשר לומר, בין עמדות שונות. עד כאן ברור. כן, למשל, מבקרי המדינה, הם עושים עבודה לא רעה, אבל אני חושב, כן, יכול להיות שמדברים על שרה נתניהו, אבל אני חושב שזה לא קשור לעניין של השיעור. אולי התכוונת להגיד משהו אחר. המקרא, מבקרי המקרא. כן, נו, אז מבקרי המקרא אומרים דברים נפלאים. מבקרי המקרא עוזרים לנו מאוד להבין את מה שהתורה אומרת. כי מבקרי המקרא עסוקים יום ולילה בחיפוש אחרי סתירות בתוך הכתוב. שזה בעצם הנתון הבסיסי של עבודת דרישת הכתוב. יש רק טעות אחת אצל מבקרי המקרא. כי בתוך העבודה הנפלאה שהם עושים, יש הנחת יסוד אחת שאיננה מדעית. והנחת היסוד הלא מדעית הזאת, היא ההורסת למבקרי המקרא את כל עבודתם. מה? סליחה? הנחת היסוד של מבקרי המקרא היא שהתורה אינה מן השמיים. לא הקדוש ברוך הוא זה שמדבר שם. ועל זה נשאלת השאלה, מניין להם זאת? כלומר, זאת הנחת יסוד שאין לה שום בסיס מדעי. אתה אומר, זה לא מן השמיים. זה לא מן השמיים, ואז באמת נשאלת השאלה, אז מה היו המניעים של אלה שכתבו את הטקסט הזה וכדומה? אנחנו בכלל לא מחויבים בעצם לקחת את הנחת היסוד הזאת כהנחה, ואז אפשר לקבל את כל ביקורת המקרא, ולפעמים כולל מסקנותיה. למה אני מתכוון? לפעמים מבקרי המקרא לא רק שהם שואלים שאלות, הם גם מנדבים תשובות. התשובות שהם נותנים הן בדרך כלל ילדותיות להחריד, אבל אף על פי שהן ילדותיות להחריד, יש שם ניצוצות עמוקים מאוד שהם בעצמם לא מודעים להם. עבודתנו במסגרת הלימוד של החומש תהיה לגלות עד כמה הם צודקים בלי לדעת עד כמה הם צודקים. אני רוצה להביא לכם דוגמה כיוון שאנחנו מתקרבים לחג הפסח. יש ספר שכתב אדם יושב בשם לוינשטיין. סדרה של מחקרים, זה נקרא תולדות סיפור יציאת מצרים. כן, מכירים את ה... כבר הכותרת אומרת הכל. תולדות סיפור יציאת מצרים. כלומר, איך התגבש הסיפור שיש בתורה על יציאת מצרים? מה הנחת היסוד מאחורי הכותרת? שהיא לא הייתה. כן, יציאת מצרים היא איזה בלוף, איזה פיקציה סיפורית, ספרותית, וכל מה שנשאר לנו זה לברר, אז למה הטקסט כן אומר שזה היה? כן, איזה פונקציה זה מילה בהתגבשות הזהות היהודית, העברית, בזמן העתיק וכדומה. עכשיו, בתוך הספר הזה שווה את עיני מאמר מדהים. נקרא קורבן פסח. שואל המחבר, מדוע המחבר המקראי קושר בין קורבן פסח לבין יציאת מצרים? למה הוא קושר? הרי ברור שאין שום קשר בין קורבן פסח ליציאת מצרים, אז, כי הרי התורה אומרת שיש, אז סימן שאין. וכיוון שאין, נשאלת השאלה, מדוע המחבר המקראי קושר את קורבן פסח ליציאת מצרים? שהרי ברור לחלוטין שקורבן פסח מקורו בקורבן אביב של רועי הצון. לכבוד המלטת הצון באביב, הרועים היו מתאספים, שוחטים כמה כבשים ואוכלים ביחד. ומזה, כן, מהמנהג הזה, ישתלשל אחר כך קורבן פסח. אז אם כן, מדוע לקשור את זה ליציאת מצרים? עד כאן שאלת השואל. עכשיו אני שואל, וגם המסקנה שלו. ואני שואל שאלה קטנה. האם הוא צודק? התשובה היא שכן, ודאי שהוא צודק. ברור שקורבן פסח במקור אין לו קשר ליציאת מצרים. אתם יודעים מי אומר את זה? חז"ל אומרים את זה. חכמי התלמוד אומרים את זה. שקורבן פסח התחיל אצל יצחק אבינו. כי הרי כאשר רבקה אומרת ליעקב לרמות את יצחק, היא מכינה לו שני גדיי עיזים. נשאלת השאלה, מה קרה לזקן אחד שהוא זקוק בשביל הסעודה שלו לשני גדיים? כן, זה פשוט מדהים. גם הוא מביא לו שם לחם ומטעמים, וגם הוא מביא לו יין. אומרים חז"ל, אין בעיה, יצחק היה צריך שני גדיים, אחד קורבן פסח, השני קורבן חגיגה, והיין זה לארבע כוסות, והלחם זה המצות, והמטעמים זה המרור. אם כן, זה היה ליל הסדר של, של יצחק אבינו. עכשיו יצחק אבינו לפי ידיעתי מעולם לא יצא ממצרים, כי הוא מעולם לא יצא מארץ ישראל. אז אם כך, למה הוא עשה קורבן? למה הוא היה צריך פתאום לאכול שני גדיים באותו לילה? כנראה שיצחק אבינו היה רועה צאן. זו התקופה של המלטת הצאן. אז הוא מרגיש שבתקופה הזו צריך לעשות איזשהו קורבן. ברור. לכן צודקים מבקרי המקרא, שאומרים שאין שום קשר בין הקורבן הזה ליציאת מצרים. עכשיו נשאלת השאלה, אם אין שום קשר, אז למה הקדוש ברוך הוא הוציא את מצרים בזמן קורבן פסח?
ישראל.
כי יציאת מצרים זה גם המלטת הצון. הצון. מה זה יציאת מצרים אם לא לידה של סה? הרי סה פזורה ישראל, הנביאים מדמים את עם ישראל לכבש קטן, ונאמר בפרשת פעית חנן שאנחנו נלמד, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מתי מוציאים מישהו מקרבו של מישהו, תגידו לי, בלידה. אם כן, יציאת מצרים היא המלטת הצון, ולכן צריך לעשות את זה בזמן שממילא כבר מקריבים קורבן אצל הרועים לכבוד המלטת הצון. אם כך, מבקרי המקרא, לא רק שהם צודקים בשאלתם, הם גם צודקים במסקנתם, רק אינם יודעים עד כמה הם צודקים. הם לא צודקים בדבר אחד, בהנחת היסוד הלא מדעית שלהם, והיא שהתורה אינה מן השמיים. ולכן הרבה פעמים כדאי לראות את התשובות הילדותיות שהם נותנים לכל מיני שאלות שלהם, כי התשובות הילדותיות מורות על דברים מאוד עמוקים שהם אפילו לא מודעים להם. מובן מה שאני אומר?
אבל זה לא חוכמה, אם חז"ל אמרו את זה, שקורבן פסח מקורבי יצחק.
כן, אבל מבקרי המי... לא, הם לא מכירים את המדרשים האלה.
חלק מהם היו יהודים.
נכון, אז מה? אבל הם לא מכירים את המדרשים.
גרבו זהובי, אז מה?
תפסיק אתה עם הקומץ. כן. אגב, כתוב מפורש שמה שהציל את ישראל מהגזרה של המן זה קומץ המנחה. כתוב, מפורש, בחז"ל. אז איפה היינו? כן, אז פשוט כדי להבין קצת את החלוקה של התורה לחומשים, זה דבר שצריך להבין. התורה מתחלקת לחומשים ויש שורשים שונים של הופעת דבר השם במשך ההיסטוריה. ולכן גם הדיבור מתחלק לחמישה. כן. למה צון דווקא? כלומר,
כן.
למה עם ישראל משול לצון? זה השאלה. כלומר, למה דווקא צון? ולא פרה, למשל. או למה לא... כל בחיה אחרת, או אוף, או משהו כזה. מדוע דווקא הצון? הצון זה הבעל חיים המבוית בתכלית. פר אקסלנס, כמו שאומרים. כלומר, הבעל חיים שבו האלימות הטבעית הוקהתה לחלוטין. אז זה הבסיס של ההכרה המוסרית. שזה עניינו של המשרד.
וגם אבותינו, היו רואי צון.
נו, אז מה?
העירים הקדומים.
נכון, העירים הקדומים היו רואי צון, אבל הם גם ראו בקר ועיל. אם תשים לב, בקורבנות המוספים של החגים, אז מקריבים פר, עיל, כבשים. פר כנגד אברהם, עיל כנגד יצחק, כבשים כנגד יעקב. ושעיר וחטאת כנגד יוסף. אבל זה דברים שנצטרך ללמוד במהלך הלימוד שלנו. לא, דווקא בספר דברים זה לא מופיע. אז אכלנו אותה. לא נלמד את זה. זה בויקרא, במדבר. אבל לא במיוחד במדבר. אבל לא בדברים. אבל לא נורא, כי את ספר במדבר כבר למדנו פה. אז אתה ודאי זוכר מה שאמרנו אז. טוב. הייתי רוצה להוסיף עוד משהו לגבי המהות של ספר דברים. ספר דברים נקרא, השם הקדום של הספר היה משנה תורה. כן? מה זה משנה תורה? זה חזרה על התורה. כלומר, התורה כוללת בתוכה ספר שהוא כולו חזרות. תמוע מאוד. אם התורה רוצה שנחזור, אז זה פשוט תהיה הוראה בסוף ספר במדבר, נא לחזור על ארבעת הספרים. למה צריך חמישה? מאוד לא מובן הסיפור הזה, נכון? ויותר מזה, טוב, אפשר אולי להסביר שאם לא היה חמישה, אז זה לא היה נקרא חומש. חומש זה אחד מחמישה. אז צריך שיהיה ספר חמישי כדי שיהיו חמישה חומשים. אבל יש לי אינטואיציה שההסבר הזה הוא צולע, ולכן אנחנו לא נקבל אותו. הספר, ספר דברים, נקרא משנה תורה, ויש, זה בעצם הנאום, מה שאנחנו הולכים לקרוא כאן, זה הנאום שמשה אמר בסוף ימיו במשך 37 ימים. כלומר, ספר דברים נאמר במשך 37 ימים אחרונים של חייו של משה רבנו, והוא מת בסוף הספר. השאלה אם זה בסדר שמשה מת, זה דבר שנצטרך להתמודד איתו. למה באמת משה מת? זה לא בסדר. מה צריך להיות שהוא ימות? לא בסדר. אבל הוא מת. כן. אגב, מעניין שאפילו לא יודעים איפה הוא קבור. אתם יודעים למה לא יודעים איפה הוא קבור? כדי שלא יעלו לקברים כל הזמן ויעשו עבודה זרה ומה? כן, שלא ישתתרו על הקברים, כל הדברים האליליים האלה שדפקו בדת. אז אוי, תפסיק אתה עם הקומץ. די, גיר, כל הזמן רמזים. זה, לא. כן. אז בקיצור, ספר דברים הוא ספר שהוא בעצם פרי רוחו כביכול של משה. מצד שני הוא תורה מן השמיים, הכיצד. כן? זה שרבים על דבר על זה, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל קודם כל, הספר הזה הוא בעיקרון חזרה על התורה. וכאן אני רוצה להביא לכם רעיון שמובא במסכת גיטין. בתלמוד יש מסכת שעוסקת בגירושין, נקראת מסכת גיטין. המסכת הזאת, שעוסקת בגירושין, יש עליה פירושים שונים. יש פירוש של בעלי התוספות. בעלי התוספות, תלמידיו של רש"י, וממש התוספות בתחילת מסכת גיטין שואלים שאלה מעניינת. מדוע נהגו לכתוב בגט 12 שורות? כן, לא יודע אם ראיתם פעם גט. גט זה 12 שורות. בול. לכאורה, זה לא עיקר הדין, בתלמוד זה לא מוזכר, אפשר לעשות יותר, אפשר לעשות פחות, אבל המנהג הוא 12 שורות דווקא. אז יש אומרים שזה הגימטריה של המילה גט, אבל זה לא משכנע, כי גט זה כל שטר נקרא גט. כן, יש גט שחרור, יש גט קניין, כל מיני דברים כאלה. כך שהמילה גט, שהיא מילה פרסית במקור, גיטה, כן? אז זה לא משתמע שזה הסבר. עכשיו, לפני שאני אתן את התשובה האמיתית שאומרים התוספות, אני רוצה לציין דבר מעניין. יש בתלמוד דיון על אדם שנכנס לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, מוציא משם ספר תורה, ונותן את הספר תורה לאשתו, ואומר לה, הרי זה גיתך. האם היא מגורשת או לא? סיטואציה הזויה. אין? הוא הולך לבית הכנסת, לוקח את הספר תורה של הקהילה, מוציא, נותן לאשתו, הרי זה גיתך. אומר התלמוד לו, היא לא מגורשת. כן? תודה רבה, זה ממש חידוש. למה בכלל היה מקום לחשוב את זה? בגלל שכתוב בתורה, ונתן לה, וכתב לה, ספר כריתות ונתן בידה. עכשיו, המילים ספר כריתות מופיעות בספר תורה. אז אולי, אם הוא נותן לה את המילים האלה שכתוב בהם ספר כריתות, יצא ידי חובתו. אז התלמוד אומר שלא, כי הוא לא כתב את זה בשבילה, ולא כתוב השם שלו, ולא כתוב השם שלה, ולא כתוב התאריך, וכל מיני תירוצים פורמליים למה זה לא עובד.
זה לא נשאר אצלה, זה חוזר
לארון. אני יודע, אפשר גם את זה להגיד, אבל עצם העלאת האפשרות היא דבר מאוד תמוע. ההסבר הוא פשוט. הרי מאיפה אישה מקבלת תורה? הרי חיוב לימוד תורה מוטל על הגברים, לא על הנשים. אז השייכות של האישה בתורה זה לכאורה דרך בעלה. וכיוון, כן, אבל כיוון שכל עם ישראל, שייך לתורה, גברים, נשים, כולם. אז איך יכול להיות שבעל יגרש את אשתו? איך הוא מנתק אותה מן התורה? אז הוא צריך, מה? כי התורה עוברת דרכו. ברגע שהוא מנתק אותה ממנו, אז הוא מנתק אותה מן התורה. אז יש מקום לומר שהוא חייב לתת לה איזשהו פיצוי. הפיצוי זה לעשות מתן תורה פרטי. כן? הוא הופך להיות הקדוש ברוך הוא, היא הופכת להיות עם ישראל, הוא נותן לה את התורה. לכן היה מקום למחשבה הזאת. יוצא לפי זה שכשהתורה אומרת לכתוב ספר כריתות בתור גט, היא בעצם מתכוונת לתת לאישה המתגרשת את חלקה בתורה. ואז מחפשים איפה החלק בתורה שבו יש כריתות. אומר התלמוד,
אני לא מבינה את נקודת המוצא הזאת
שאישה מקבלת את התורה בכלל דרך בעלה ולא בדרך ישימה דרך. אני אגיד לך למה. כי חיוב לימוד התורה הוא על הגברים ולא על הנשים, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם.
רגע, אבל כשהיו בהר סיני, קיבלו את התורה, כולם כאחד ילדים קטנים.
בוודאי, כולם קיבלו את התורה.
כולם קיבלו אותה, אז מה פתאום זה הופך להיות בתיווך?
אני אגיד לך למה. כולם קיבלו את התורה, ולא כולם קיבלו את לימוד התורה. יש שני דברים. יש שייכות לתורה, וזה שייך לכולם, ויש לימוד התורה, שהוא חיוב של הכהנים, של הגברים. כמו שלמשל, מצוות ברכת כהנים שייכת לכל ישראל, והכהן עושה את זה בשבילי. אני לא כהן, אבל הכהן, כשהוא מקיים את המצווה הזאת, הוא מקיים אותה בשבילי. אותו דבר, אני למשל לא מלך. כשהמלך מקיים את מצוות המלוכה, הוא מקיים אותן בשבילי. אני לא אישה, וכשאישה מקיימת את מצוות הנשים, היא מקיימת אותן בשביל הגברים. כלומר, כל אחד ואחד, בהתפרטות, סוף סוף, בהתפרטות. וואלה, יש עוד חדשים.
כן. ברוך
הוא
היה מתין.
אתה כזה מבסוט שהוא הגיע?
כן.
נראה אותך בהמשך. כן, לכן אני אומר, ישנה התפרטות של התרי"ג מצוות לפי זהויות שונות. לכן במקרה הזה של הלימוד, הלימוד הוטל על הגברים, לא הוטל על הנשים. כמו שישנה מצוות שמוטלות על נשים ולא מוטלות על גברים. אז אם כן, יש כאן הנחת יסוד שאני חושב שאני הסברתי אותה, כך שנתינת הגט היא בעצם נתינת החלק של הגרושה בתורה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, איפה החלק של גירושין בתורה? אומרים התוספות, בפירושם למסכת גיטין, זה השורות הריקות. יש בתורה שורות ריקות. השורות הריקות קורטות. הן מהוות כריתות. הפסק. כריתות זה הפסק. ויש ארבע שורות ריקות בין ספר בראשית לספר שמות. כשהסופר כותב ספר תורה, הוא צריך לדלג ארבע שורות בין בראשית לבין שמות, ועוד ארבע שורות בין שמות לויקרא, ועוד ארבע שורות בין ויקרא לבמדבר. סך הכל?
12.
ומה עם ארבע שורות שבין במדבר לבין ספר דברים? אומרים בעלי התוספות אותם ארבע שורות לא נחשבות. מדוע? התוספות אומרים משהו מדהים. מפני שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. משכנע את המשוכנעים, נכון? אז אם ככה, מה הבעיה שלך לכתוב 16 שורות בגט וגמרנו? התשובה היא. עכשיו, אני רוצה להוסיף גם עוד יותר תמיה על ההסבר הזה של בעלי התוספות. איפה כתוב בתורה בכלל שיש גירושים? שיש גט? והפסוק, ונתן לה ספר כריתות, נכון? איפה הפסוק הזה נמצא? אני שואל, באיזה פרשה? כי תצא, באיזה ספר זה? בספר דברים. אז דווקא המקום היחיד שבו התורה מדברת על גט הוא ספר דברים, ושם אומרים בעלי התוספות, התורה לא חידשה כלום. דווקא שם היא חידשה שצריך לתת גט. שאלה חזקה. ספר קריטות. לספר דברים. כן, אני הסברתי שהתוספות מסבירים, בפירושם במסכת גיטין, ש-12 השורות שבגט זה כנגד 12 שורות ריקות שבתורה. וה-4 שורות הנוספות שבין במדבר לבין דברים, אנחנו לא מחשיבים, כי ספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. אם כן, בקשר לספר דברים, מוזכרים הדינים האלה, ולכן אני הבאתי את זה. כי מזה אנחנו יכולים לעמוד על מהותו של ספר דברים. עכשיו, מה שיוצא, אני רוצה עכשיו לתת תשובה, כיוון שהקושיה אמרת היא קושיה חזקה. אם כן, חייבים לתת הסבר חזק, נכון? מול הקושיה, צריך תשובה טובה. התשובה היא פשוטה מאוד. כשהתורה מדברת על ספר כריתות בספר דברים, על איזה ספר היא מדברת? על 12 השורות הריקות שכבר כתובות למעלה. כך שבעצם כשהתורה אומרת במפורש ספר כריתות, אינה אלא חוזרת ואומרת את מה שכבר היה כתוב בשורות הריקות. ברור? ולכן אנחנו צריכים עכשיו ללמוד כיצד ספר דברים כולל בתוכו את כל התכנים של ארבעת החומשים הראשונים, וכולל השורות הריקות, ולראות מדוע זה מתארגן בצורה שונה מאשר בשאר התורה. לפי זה אין שום דבר חדש בספר דברים.
שלא הופיע קודם.
הכל הופיע קודם, רק שלא שמנו לב. כי צריך שיהיה בתורה יסוד של הפסקה, של קריטות. כלומר, גם המשבר צריך להיות כלול בתוך ההרמוניה הכוללת. אם לא היו שורות ריקות בתורה, אז הייתי אומר, אין בתורה משברים, הכל רציף. עולם רציף זה עולם ללא משברים. ואז מי שנמצא במשבר, הוא לא קשור לתורה. הנה, התורה כללה בתוכה גם את השבירה. למשל, משבר ביחסים הקדוש ברוך הוא בין בעל לאישה. כן, הרי איפה כתובות אגדות החורבן בתלמוד? במסכת גיטין. כן? כל הסיפורים על חורבן בית המקדש, זה כתוב במסכת גיטין. כי חורבן בית המקדש זה גט. זה גירושין בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן? בואו, זאת אומרת, חייבים להכליל גם את חוויית המשבר בתוך ההרמוניה הכללית.
למה
שורות הזאת
זה משבר? זה לא שתיקה.
שתיקה זה משבר. כן? אנחנו אומרים, תרביץ לי, תעקה אותי, רק דבר אליי. תתייחס אליי. כן?
אמרת שכל התורה זה דיבור.
התורה היא דיבור, אז כשותקים זה בעיה. כן, זה נורא. אלא אם כן מגלים שיש צורת דיבור על ידי שתיקה. כן, אבל זה חידוש. כן, סיפרתי לכם פעם שהיה יהודי אחד שהיו לו כל מיני שאלות בענייני אמונה שהטרידו אותו. אז הוא החליט לשאול את השאלות האלה לרב הנזיר. הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, תלמידו של הרב קוק, היה שתקן גדול. הלך אותו אדם אל הרב הנזיר, מצא אותו יושב בבית המדרש, והתיישב לידו ושתק. ואז הרב הנזיר ענה לו בשתיקה. החליפו שתיקות איזה זמן, ואז היו לו כל התשובות, הלך. כן, כלומר, יש דרך לדבר, דרך השתיקה. כן? הרב יצחק קוטנר, תלמידו של הרב קוק, גם כן היה אומר שיש שני סוגי תלמידים. יש תלמיד שיודע להסביר למה הרב התכוון כשהרב דיבר, ויש תלמיד שיודע להסביר מה הרב התכוון כשהוא שתק. לפי זה, בסדר, אבל זה תקשורת קשה. כן, איך אומר דוד המלך בתהילים? אלוהי, אקרא יומם ולא תענה. מה הוא מתכוון? זה לא בסדר. קראתי לך ביום, לא ענית. ולילה, ולא דומיה לי. רציתי שאתה תשתוק בלילה. תגיד לי משהו דרך הדומיה, וגם זה לא עשית. זאת אומרת, יש לו שתי טענות. מדוע לא ענית ביום, מדוע לא שתקת בלילה. אז זה כנראה, לא יודע, מי שחווה מה זה שתיקה, יודע שזה קשה. זה לא פשוט בכלל. היו לנו שתיקות קשות מאוד בהיסטוריה, בזמן השואה למשל. זה לא פשוט לחיות שתיקה. אבל יש זכות דרך זה, זכות השתיקה. כן. התווכחו הילדים שלי מי ישטוף את הבית אחרי פורים, אז אמרתי, כל אחד יש לו זכות השטיפה. עכשיו, איפה היינו? כן, אנחנו אם כן עסוקים במהותו של ספר דברים. ספר דברים, כן, הוא ספר מאוד מיוחד מהבחינה הזאת, כי הוא מהווה חזרה על כל התורה כולה, ואם תסתכלו לרגע אחד, אולי נפתח קצת את הטקסט בפרק א', בפרק א' בפסוק ה'. זה יחסית קל בינתיים למצוא, כי פרק א' הוא בהתחלה של הספר. בכלל, כשאנחנו לומדים חומש, אז יש איזה ספורט שאתם מוזמנים אליו, והוא למצוא פרק ופסוק. כן, אפשר אפילו לתרגל בבית. כף ג' פסוק ז', אני מצאתי ראשון. כן, זה מאוד עוזר כדי לעבור את השיעורים בשלום. אני רק רוצה לציין שאני עושה מאמץ משלי, והוא... הנה, יש פה, אמרתי שיש פה חומשים. אני עושה את המאמץ להעביר את השיעור, אבל לכם יש מאמץ פיזי קשה, והוא לדפדף. פרק א' פסוק ה'. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת.
זה לא עברית נכונה.
למה זה לא עברית נכונה?
זה כמו שעולה חדש מדבר.
זה כמו שעולה... באר? זה עברית נכונה לגמרי.
לא, איך הועיל מתקשר למשה באר?
לבאר.
באר? לא, יש חיים באר, אבל זה לא קשור. כן. באר הכוונה לבאר.
למה לא כתוב הלמד?
זאת העברית המקראית, אדוני.
העברית המקראית לא משתמשים ב...
למשל אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. מה זה אכול ושתו? תגיד, לאכול ולשתות. מזה אתה לומד שבשפה המקראית ישנן צורות דקדוקיות שאתה כישראלי מודרני לא רגיל להם. ובכן, אבל כתוב כאן, הועיל משה באר את התורה הזאת. כלומר, משה מבאר. כלומר, כל החומש הזה הוא חומש שבא לבאר. אני רוצה להוסיף עוד נקודה כהקדמה. תסלחו לי שאני היום עם הקדמות, אבל ככה זה. ככה זה עובד. יש אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן, היא מידת סמוכים. 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 מה זה סמוכים? שאם יש לך שני פסוקים שעוסקים בנושאים לגמרי לא קשורים אחד בשני, והם כתובים אחד ליד השני, זה בא ללמד שהאחד מלמד משהו על השני. כן? רוצים דוגמה? כתוב למשל בתורה, בפרשת משפטים, מחשפה לא תחיה. צריך להרוג מחשפות. בסדר, אני מוכן להרוג מחשפה, אבל איך? בסקילה, בשריפה, בהרג, בחנק, איך? איך הורגים את המחשפה?
בתלייה.
בתלייה? לא יודע, צריך הוכחה למשהו. כתוב לא תחיה, לא כתוב איך. מה? מה?
אחד מחז"ל תלת המחשפות מאשדוד או מאשקלון.
יכול להיות, אבל אני בינתיים לא לומד את חז"ל, אני לומד את הפסוק. בפסוק כתוב מחשפה לא תחיה. עכשיו, לא כתוב בתורה איך הורגים את המחשפה. זה מאוד מטריד. מה אני אעשה עכשיו אם יש לי מחשפה? אני לא יודע איך הורגים אותה. נכון? אז יש פסוק מיד אחר כך, כל שוכב עם בהמה מות יומת. זה אנחנו כן יודעים, שזה בסקילה. אז כיוון שאנחנו יודעים שזה בסקילה, מידת סמוכים, סמוך זה לזה, אז גם מחשפה בסקילה. סוף סוף יודעים מה לעשות.
כל שם המשפחה בוסקילו?
לא, זה לא יכול להיות. כי אם שם המשפחה היה ביסקילה, אתה צודק. אבל בוסקילה זה משהו אחר.
זה עבד.
עבר שיבוש, כבר אתה צריך להוכיח מה שאתה אומר. אתה לא יכול סתם לזרוק תיאוריות.
זה ריק. המוח כבר לא היה יכול שם. תלו למה אלו
הרע. כן. מה?
מעניין שלא כתוב להרוג, אתה כתוב לא להחיות.
כן, נכון. באמת שאלה, למה זה כתוב?
יכול להיות שזה בכלל לא ערב פיזי, זה ערב רוחני.
יכול להיות, יכול להיות. אבל מה שמעניין אותי כאן... יכול להיות, אבל מה שאני עשיתי עכשיו לא הייתה המטרה להוכיח שזה צודק, אלא רק להדגים מה זה מידת סמוכים. עכשיו, נביא לכם דוגמה אחרת, יותר לייטית, פחות מזעזעת, וזה לגבי איסור שעטנז. מה זה שעטנז? לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. כלומר, לא לובשים בגד שעשוי מחוטי צמר יחד עם חוטי פשתן. מה?
חולצת פשטן וג'קט צמר, אפשר לבוא גם?
כן, כן. אבל בג'קט, הרבה פעמים, אם תשים לב, בכתפיות, יש לפעמים שעטנז. יש תערובת של חוטי צמר וחוטי פשטן, ואז יש בהחלט מה לטפל בזה. יש אפילו מעבדות לזיהוי שעטנז. אבל זה לא מעניין אותי כעת, מה שכתוב בתורה זה שאסור ללבוש צמר ופשטים ביחד. מה יעשה אדם? שיש לו תלית מפשטן, והוא צריך לתלות בתוך הציצית של התלית הזאת חוט של תחלת, וחוט של תחלת עשוי מצמר. האם מותר לשים חוט צמר של תחלת בציצית של פשטן?
מותר.
מותר, שנאמר, מיד אחרי האיסור צמר ופשטים יחדיו, נאמר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תחסה בה. מזה אנחנו לומדים שאף על פי שאסור לבוש שעטנז, כיוון שמדובר במצוות תחלת, אז כן מותר שהציצית תהיה משעטנז. בסדר? זה גם כן מידת סמוכים. עכשיו, המידה הזאת שנויה במחלוקת אצל רבותינו. התלמוד אומר שהחכם הוא שמו רבי יהודה.
איך יודעים על המידה השנייה? מה שכתוב בתורה?
מה, איזה מידה שנייה?
לא, איך יודעים מה סמוכים, אחד יודעים, אחד לא יודעים.
כלומר, לוקחים את הפסוק השני ומשליחים על הפסוק הראשון.
כן, אבל הפסוק השני, מאיפה יודעים עליו? זה כתוב בפסוק עצמו?
אז זה לא משנה כעת. מטרתי רק להסביר מה זה מידת סמוכים. בסדר? עכשיו, אני מביא את זה רק בשביל להביא לכם את דעתו של רבי יהודה. התנא רבי יהודה, שהוא רבי יהודה בר אלעאי, נכון? ולא הנשיא, זאת הטעות המצויה. כן? גם בחורי ישיבה מבלבלים בזה, חושבים שרבי יהודה זה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי. רבי יהודה הנשיא הוא, הוא שני דורות אחרי רבי יהודה. תמיד אתה אומר הוא מנוסר בשם רבי, אז איך אני יודע שקוראים לו רבי יהודה הנשיא? אז כנראה שזה לא נכון מה שאמרת. טוב. רבי יהודה בר אלעאי אומר שהוא לא מקבל את מידת סמוכים, הוא לא מסכים עם זה, הוא לא דורש אותה להלכה. מה פירוש הדבר? שלפי רבי יהודה התורה כתובה בצורה מבולגנת עד כדי כך שאתה לא יכול להסיק מזה מסקנה הלכתית, נכון? כלומר רבי יהודה אומר הסדר של התורה לא ניתן להשגת האדם, זה נשאר מבחינתך זה בלגן. נכון, יש מן הסתם סדר, לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר את הפסוק הזה וכזה, את הפסוק הזה, אבל אתה לא יכול ללמוד מזה הלכה. אבל, אומר התלמוד, בספר דברים, במשנה תורה, רבי יהודה מסכים. כלומר, מידת סמוכים מקובלת על רבי יהודה כשמדובר בספר משנה תורה. מה זה אומר? זה אומר שלפי רבי יהודה, ספר דברים הוא הספר היחיד בתורה שהוא מסודר. זאת אומרת שהוא מבואר עד כדי כך שאנחנו יכולים לדרוש ממנו הלכה למעשה. ההסבר הוא פשוט מאוד. מי אמר את ספר דברים? משה. ודאי משה מדבר בשפה שלנו, ולכן אפשר לדרוש ממנו. כן. וזהו, אפשר לדרוש מידת סמוכים. אז כך שאנחנו פה נמצאים מול ספר שנותן לנו פרשנות מאוד מאוד מיוחדת של התורה. אפשר לומר שכל זמן שלא הגעתי לספר דברים, אני עוד לא יודע מה, למה התורה מתכוונת באמת. היא אומרת הרבה דברים, אבל לא יודע לאן כל זה הולך. אני קורא את ספר דברים, אני מבין לאן זה הולך. והשאלה היא, מה כתוב בספר דברים? היה יהודי אחד באמסטרדם, מסובך, ברוך קראו לו. והוא כתב במאמר תיאולוגי מדיני שלו, טרקטטוס תיאולוגיקו פוליטיקוס, הוא אומר שלפי דעת התורה, המצוות נוהגות בארץ ישראל בלבד. ככה הוא טוען. אין מקום לקיום המצוות בחוץ לארץ. מדוע? מאיפה הוא לוקח את זה? הוא אומר, כי כל הקורא בתורה, באופן אובייקטיבי, רואה שהמצוות אינן אלא החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. ולכן, מחוץ למסגרת המדינית, אין מקום לכל המעשים האלה. כך אומר שפינוזה. כן? כלומר, שהתורה מופיעה בתור חוקה מדינית. נשאלת השאלה, מאיפה הוא לקח את זה שהתורה, שהמצוות זה חוקה מדינית? הוא לקח את זה מספר דברים. נא להסתכל בבקשה בספר דברים בפרק ה'. אני מצטער על התרחה היתרה שזה גורם לקהל הקדוש. בספר דברים אנחנו עדיין. אבל אני אגיד לכם בדיוק. סליחה, בפרק, אני כבר בלבלתי אתכם. בפרק ד', סליחה. פרק ד', ד' זה 4. פסוק ה'. פרק ד', פסוק ה'. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אם כן, משה מפורש, כל מה שאמרתי לכם זה בשביל הארץ בלבד. אם כן, שפינוזה צודק. נשאל השאלה, אם ככה, מדוע הרבנים מבלבלים את המוח שצריך לקיים מצוות גם בחוץ לארץ? לפי זה, שפינוזה צודק לחלוטין. שלא ישכחו. ומי אמר שצריך לעשות דברים כדי לא לשכוח?
זה ברור, אתה לא מעביר את זה לדורות הבאים.
אמר את זה ירמיהו הנביא. ירמיהו אמר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. כלומר, יש ציונים שצריך להמשיך לעשות, למרות שזה לא המקום הנורמלי. משל, מה הדבר דומה? לקבוצה של אסקימואים. תיקחו קבוצה של אסקימואים מערבות גרינלנד הלבנה, באים קבוצה של פיראטים, חוטפים את הקבוצה הזאת ומניחים אותם בחופי סהרה. אכזריות נוראה. כי יגלו אותם. אז אתה אומר ש... לכאורה, מה עושים במצב כזה? אנחנו עכשיו תקועים בסהרה. אנחנו אסקימואים, תקועים בסהרה. אז יש חלקם שאומרים, תשמע, אין מה לעשות. בוא נהיה יושבי סהרה. מתלבשים בהתאם, מאמצים את מנהגי המדבר וכדומה. יש כאלה שאומרים, לא. אנחנו לא התייאשנו מלחזור אי פעם אל הקרח. ולכן ממשיכים ללבוש פרוות, ולנסוע במסחלות נמשכים על ידי כלבים בתוך המדבר. ואפילו מנסים לדוג שם בתוך החול. כן? עכשיו, מגיעים אנתרופולוגים, אומרים, לגמרי גם נפלו על הראש החברה האלה.
זה,
כן, אלא מה? אלא אם כן אתה מבין שיש להם תקווה אי פעם לחזור. אז זה הגיוני. כלומר, לפי זה, הנביאים אמרו לנו להמשיך לקיים את מצוות התורה, גם בתנאים לא נורמליים, מחוץ למדינה העברית, כי מעולם לא השלמנו עם הגלות. החלטנו לחזור. עכשיו, אמרתי לכם שמי אמר את זה? איזה נביא? ירמיהו. אבל מאיפה ירמיהו יודע? נא להסתכל בבקשה בספר דברים. בספר דברים בפרק י' א'. פרק י' א'. פרק י' א'. י' א' זה 11. כן, פסוק י' ז', שזה 17. פרק י' א', פסוק י' ז', וחרה אף השם בכם. ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן טיבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. כלומר, התורה מספרת לנו שבתנאים מסוימים אנחנו יוצאים לגלות. מה ההמשך? ושמתם את דבריי אליה לבבכם ונפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם, והיו לדוטפות בין עיניכם. כלומר, אתם בחוץ לארץ, אתם תניחו תפילים. ולימדתם אותם את ביניכם מדבר בם, בשבטך וביתך ובגדך ודרך ושורבך ובקומך וכתבתם על מזוד ביתך ובשעריך. כלומר, התורה נותנת לנו הוראה להמשיך להניח תפילין, לשים מזוזה, במצב של גלות. מדוע? למען ירבו ימיכם וביניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. כי מהשמיים על הארץ, כלומר כדי שתחזרו. אם כן, דברי ירמיהו כתובים פה במפורש. עכשיו, איך אני יודע שככה צריך לקרוא? תסתכלו בבקשה ברשי. כן, ברשי על פסוק י"ח, שוב בפרק י"א, ופסוק י"ח בדברי רשי. ושמתם את דבריי, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיה לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, מביא כאן את הפסוק בירמיהו, הציבי לך ציונים. אם כן, יש לנו פה מספר הוכחות, האינטואיציה של ספינוזה, והיא שהתורה בעצם היא החוקה המדינית של עם ישראל בארצו, וכל המצבים האחרים הם מצבים של בדיעבד, נגזרות של המצב האידיאלי. כן? אפשר לעשות נגיד אנלוגיות, אבל זה לא אותו דבר.
לא,
זה לא אותו דבר.
כן. בגלות קיימנו יותר מצוות, וכשבאנו לארץ,
זה נראה שהחילוניות היא... זאת אומרת שכשהיינו בחוץ לארץ היינו דתיים, כשאנחנו בארץ אנחנו חילונים. נכון. כשאדם בתרדמת, הוא תמיד בסדר. כשאדם מתעורר, הוא צריך קודם כל לדאוג לחזור לבריאות. אחרי זה, למלא את חובותיו. עם ישראל בגלות זה אומה בתרדמה. אז בתרדמה אפשר באופן מכני גם לחנך את הבובה הרדומה הזאת, לעשות כל מיני מעשים מכניים. אבל אחר כך עם ישראל חוזר לתחייה. אז קודם כל חוזרים לתחייה, אוכלים טוב, רצים, עושים קצת התאמנות, מתלבשים טוב. אחרי זה חושבים מה עושים עם כל זה. אם כן, דברים הם לדעתי ברורים. אני חושב שנתנו מספיק הקדמות, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט. כן. סימן שאתה קורא מצוין, כן, אז מה השאלה? שהפסוק הראשון שהבאתי אתה אומר... לא, כתוב, ועבדתם מהרה. כדי שזה, כלמען ירבו ימיכם על האדמה. נשבע השם לאבותיכם לתת להם. נו, נכון. זאת אומרת ש... אתה אומר ש... זאת אומרת, אתה לא מקבל את דברי רש"י. כלומר, אתה אומר בעצם שכדי שלא יקרה ועבדתם מהרה, אז צריך לקיים מצוות. איך אתה אומר? כן, כדי שזה לא יקרה. האמת היא שאיך שקראת את הפסוקים, זה כפי שהרמב"ן קרא אותם. אז כך שאתה בסדר. אני קראתי לפי רש"י. אני קראתי לפי רמב"ן. ואתה קראת לפי רמב"ן. אז לא רע שאחרי 800-900 שנה, אנחנו נפגשים שוב פה. כן, אני מייצג את רש"י, אתה מייצג את רמב"ן. הכל בסדר. אבל... מה? לפי הרמב"ן הפסוק הזה לא מתפרש כמו רש"י, אבל רמב"ן מסכים עם העיקרון של רש"י, רק שהוא מביא את זה בפסוק ראה לימדתי אתכם, בפרק ד' פסוק ה'. כן. האם רמב"ם או רש"י? למה דיברת על הרמב״ם? לא דיברנו על הרמב״ם. דיברנו על הרמב״ם. לכן אין פה שאלה אם אני מעדיף את רמב״ם או רש"י. כן.
מה פירוש כי מאה שמיים על הארץ?
זה כשנגיע לפסוק. כשנגיע לפסוק נדע. כן.
לגבי הסיפור שאמרת שהדברים
נכון. נכון. זה נכון בגבול מסוים, כי גם שמות הוא נכון. אבל צריך להבין איך לעשות את המשקל. בסדר? כן? אם היה סגנון אחיד, אם היה סגנון אחיד, זה הסימן שהיא אנושית. עמדה. עמדה אחת צדדית, כן. אתה אומר שחמש זה סופי. לא, לא מדויק. חמש זה כל האפשרויות. מדוע? כי יש ארבעה צדדים ומרכז. כן. כן. כמו שהיד היא חמש אצבעות. עכשיו, יש להעיר עוד משהו. הזהות שלנו בנויה מאותם שבעה אושפיזין שאתם מכירים בסוכה. מעניין איך המרכיבים של הזהות מופיעים בתורה. שלושת האושפיזין הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב, יש להם ספר, לאברהם, יצחק ויעקב, ספר בראשית. יש לנו משה ואהרון, יש ספר למשה ואהרון, זה ספר שמות. מה? שמות. זה הספר. מה?
כל השאר.
מה כל השאר?
של אהרון ומשמות, אז דברים.
מה פתאום? לא, לא. אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל ספר ויקרא, למשל, הוא לא הספר של אהרון, הוא הספר של הבנים שלו, של הכהנים. לכן נקרא תורת כהנים. וספר במדבר הוא הספר של, אם תסתכלו טוב טוב בספר במדבר, הדמות המרכזיים זה הלוויים. ואז מה הדמות המרכזית של ספר דברים? ישראל. או אם נרצה דוד המלך. כלומר זה הספר של המלכות. הספר שמורה לנו כיצד נכנסים אל הארץ. עכשיו אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו מבחינת הקדמה. יש בספר במדבר. אמנם אין לכם ספר במדבר מול העיניים, ואפילו לי אין. ומכיוון שאין לי, יש שתי אפשרויות. או שאני אגיד, אצטט בעל פה, או שנשמה טובה, נשמה טובה, זימנה לי את ספר התנך כולו. בספר במדבר, לפרק ת', יש פסוק על הלוויים. אני אקרא, זה בפרק ח' פסוק י"ט בספר במדבר. פסוק קצת ארוך. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. האם שמתם לב שיש איזה ביטוי שחזר על עצמו בפסוק?
בני
ישראל. כל הכבוד. בני ישראל. כמה פעמים חזר? הביטוי בני ישראל מופיע כאן חמש פעמים. אומר רש"י, כנגד חמישה חומשי תורה. מה הקשר בין בני ישראל לבין חמישה חומשי תורה? פשוט מאוד. התורה היא בשביל מי? בשביל בני ישראל. לכן חייב להיות שיש דמיון בין המקבל לבין הנותן. מי שמעביר את התורה זה שבט לוי. היה אפשר לחשוב ששבט לוי יהיו סנובים. יגידו, התורה זה שלנו. אומר להם הכתוב, לא, זה, אתם מתוך בני ישראל. כלומר, מתוך בני ישראל יש לכם מעמד. אבל אם זה נכון, יוצא שחמש הפעמים בני ישראל שבפסוק, זה מלמד אותי את המהות של כל חומש וחומש. הבא נקרא. והייתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. זה ספר בראשית. כי על מה מדבר ספר בראשית? על בחירת ישראל מתוך העמים. אז גם פה, הלוויים מתוך בני ישראל. זה ספר בראשית. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה ספר שמות. כי מה המסקנה של ספר שמות? השרת השכינה במשכן. ולחפר על בני ישראל, זה ספר ויקרא, שעניינו הקרבת הקורבנות, שבאים לחפר על בני ישראל. ולא יהיה בבני ישראל נגף, כנגד ספר במדבר. כי המדבר זה המקום של הנגף, של הצרות. בגשת בני ישראל אל הקודש, ספר דברים. מה זה בגשת בני ישראל אל הקודש? הכניסה לארץ. הרי ספר דברים נאמר בערבות מואב מול יריחו, בחודש האחרון לפני הכניסה לארץ. כלומר, ההכנה לכניסה לארץ זה חזרה על כל התורה כולה, בתור משנה מדינית, לפני שנכנסים לארץ. זה נקרא בגשת בני ישראל אל הקודש. יוצא לפי זה שהקודש זאת מדינת ישראל. ברור? ולכן כשאנשים בעלי הכרה תורנית אמיתית שומעים את התקווה, הם אומרים עלינו לשבח. כלומר, צריך להודות לשם על זה שנתן לנו את שיר התקווה. כמובן. מה? כן? ודאי שלא, כי מדובר על מלכות כאן. לפי מה שהסברנו, כל ספר דברים הוא ספר מדיני, מלכותי, ממלכתי אם תרצי. כן. ולכן תורת המלך מופיעה בספר דברים. אגב, יש מצווה בתורה, פעם בשבע שנים, המלך קורא בתורה בבית המקדש מול כל ישראל. מה? מצוות הקהל. איזה חלק של התורה הוא קורא?
דברים.
את ספר דברים.
טוב.
כן? יש בסוכות, ביום השביעי של סוכות שנקרא הושענא רבה, יש מנהג לקרוא את כל ספר דברים. כי זה כנגד דוד המלך, האושפיזין של דוד המלך.
דוד בן גוריון
היה בקי מאוד בתנ"ך.
ישראל...
הלוואי על הרבה רבנים שידעו את התנ"ך כמו שדוד בן גוריון ידע.
כשהוקמה מדינת ישראל הוא כאילו היה המלך הראשון של החידוש של עצמות המדינים, אז הוא קרא את ספר דברים בטקס של העצמאות.
התלמוד אומר דבר מעניין, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. עכשיו מעניין, מה זה אחר אצל חז"ל? אחר אצל חז"ל מה זה? אחר זה כינוי לאפיקורוס. כן. טוב. אז אני חושב שמתוך כך אנחנו יכולים לקרוא את הספר. אני מציע שנעבור לפרק א'. מדוע לא פסוק? א'. טוב, הבה נקרא. המילה הראשונה. כן. ראובן, במקום להשתולל שם. מה המילה הראשונה של ספר דברים? נו, מה המילה הראשונה של ספר דברים? אלה. נכון? עכשיו, הביטוי אלה נדרש בחז"ל בשני כיוונים. כלומר, יש, יותר נכון, יש שתי צורות למילה הזאת בתנ"ך. לפעמים כתוב אלה, ולפעמים כתוב ואלה. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. כלומר, כל מקום שכתוב אלה, זה אומר שמה שכתוב לפני כן לא רלוונטי. אז כשהתורה אומרת אלה הדברים, מה זה בא לפסול? את כל ארבעת החומשים הקודמים. אלה הדברים, כל השאר תעזור. חריף, לא? חריף מאוד, אבל זה מה שכתוב.
מה?
אה? כלומר, אתה מקשה על הכתוב מההקדמה שלי. זה יפה מאוד. כלומר, אתה שואל, איך יכול להיות שמשה לא שם לב להקדמה שלי לספר דברים? זה באמת שאלה טובה. אבל אני מעדיף ללמוד את דברי משה מצד עצמם, לא יודע למה. משה אומר, אלה הדברים, כל מה שלפני כן לא רלוונטי, עכשיו בוא נסביר לך מה התורה אומרת באמת. או יותר נכון, אם תקרא את זה, אתה תבין כל מה שכתוב לפני כן. אז זה לא מוסיף את הראשונים, אלא פסל לעומת מה שאנחנו עומדים לקרוא, כל מה שהיה לא רלוונטי, עכשיו הדברים מסודרים. זה מה שכתוב. אלה הדברים אשר דיבר משה. ושימו לב גם שהביטוי לדבר הוא יותר מפורש, יותר אנושי, מאשר ויקרא, או שמות, או בראשית. כן, כלומר, וגם זה יותר טוב מוידבר שבתחילת ספר במדבר, כי שמה זה וידבר, וידבר השם. ואילו כאן, זה משה שמדבר. משה מדבר בשפה שלנו. אז אנחנו מבינים מה הוא רוצה. אז איך התורה הזאת היא מן השמיים, מכאן ואילך? פשוט מאוד. משה המדבר בשם שמיים, מקבל אחר כך גושפנקה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, דיברת כל כך יפה, אני רוצה שתכניס את זה לתורה. אז זה הופך להיות דבר השם, אבל זה מתחיל מהסגנון של משה. כן. אלה הדברים אשר דיבר משה. אני לא ידעתי שמשה יודע לדבר. משה היה כבד פה וכבד לשון.
אבל פה כבר לא.
איך אתה יודע, אגב? אבל תמיד כשמשה היה מדבר, מי היה מתרגם אותו?
אהרון.
אז אולי גם פה. למה לא?
כי בהר סיני כבר נגמר לו הגירה.
אני רוצה הוכחות. פשוט מאוד. אהרון מת. בספר במדבר הוא כבר מת. זאת ההוכחה שהוא לא משתמש באהרון. אם אהרון מת, הוא לא יכול להשתמש בו. אלא אם כן אתה מהקומץ שחושב שמתים עדיין חיים.
אני לא פה קומץ.
מה? לא כתוב. אהרון הכי חיים נביאיך. אלה הדברים אשר דיבר משה. אם כן, משה כבר יודע לדבר. כלומר, הוא עבר מהפכה. זה, אפשר לומר, זאת אומרת, משה האמיתית. אגב, יש איזה משפט מאוד מעניין שאומר משה, בתוך הספר הזה, נא לשמור על הדף, אבל בכל זאת להסתכל בפרק ו', פסוק ד'. פרק ו', פסוק ד'. לא יודע, אתה הסתכלת בכלל, איך אתה יודע? בפרק ו' פסוק ד', יש משפט תמוע מאוד. שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, מי אומר את המשפט הזה? משה. משה אומר, ולמי הוא אומר את זה? לישראל. מי כלול במילה ישראל?
גם הוא.
גם הוא? אז אתה צריך להגיד נשמע ישראל. אלא להפך, שמה ישראל, אם הוא אומר למישהו משהו, סימן שהוא לא מישהו מדבר אליו. אם אני מדבר איתך, סימן שאני לא אתה. נכון? אם אני אומר לך, תשמע ראובן, סימן שלא אני שומע, אלא אתה צריך לשמוע. אם הייתי רוצה ששנינו נשמע, הייתי אומר, ראובן, בוא נשמע, בלשון רבים. אלא שמה ישראל, הכוונה, זה כולל את כל ישראל חוץ ממשה. יכול להיות, אבל הביטוי הזה אומר שהוא פונה אל כל ישראל, והוא לא כלול במילה הזאת. נכון? ומה הוא אומר? השם אלוהי, נו, השם אחד. כלומר, תדעו לכם שמי שאני מקבל אותו כאלוה, הוא אותו אחד שגם אתם מקבלים אותו כאלוה. כלומר, יש לנו אותו אלוה. זה חידוש. כלומר, משה עושה תהליך כניסה בחודשת לתוך עם ישראל. וזה קורה כאן. הועיל משה, ולכן משה גם יודע לדבר. לפני כן יש לו קושי לדבר. אתם יודעים למה קשה לו לדבר? בגלל שהוא לא יודע איך מדברים. האם לדבר בעברית, במדיינית, במצרית, במבטא, בלי מבטא. הוא גדל מחוץ לאומה. הוא גדל במצרים, גדל אחר כך במדיין. הוא זר לגמרי. ולכן הוא זקוק לאיזה מישהו שגדל עם היהודים, אהרון הכהן, שיתרגם אותו. אבל אחרי 40 שנה, הוא כבר יודע לדבר. הוא כבר בפנים. כן, בבקשה.
גם המשפט של המהפך של משה הפך להיות קבלת עול מלכות שמיים שלנו לדורות. למה זה נהיה
פסוק? כתוב בהמשך, ושננתם ודיברת בם ושבתך וכו'. אור.
אם שמע ישראל זה מה שמשה אומר, האלוקים שלי וגם האלוקים שלכם,
נכון.
למה זה נהיה פסוק כל כך מרכזי?
בגלל ההמשך, שאומר, והיו הדברים האלה על לבבך ודיברת בם. הדברים האלה זה שמה ישראל שאמרתי לך. כן.
רגע, זה לא פסוק שאמרו בני ישראל בהשבטים ליעקב אבינו?
אתה מסתמך עכשיו על מסורת בעל פה. אני מדבר פה על המשמעות של הפסוק הזה בכתב. בסדר? אגב, המשמעות של הפסוק הזה זה מאוד מאוד לא ברור. אנחנו צריך, כשנגיע לפסוק הזה, לגופו של עניין, להבין למה הוא מתכוון. מה זה שמה ישראל השם לא השם אחד? מאוד לא פשוט. כן.
אבל אפשר להגיד שזה שהוא קורא את משקשר על הפסוק,
שהוא בעצם
היחידי
שאלוקים
מדבר בצורה הכי הכי
ישימה. ולך תסביר
את זה
בני אדם. אפשר גם את זה להגיד. אפשר. כן, אבל אם היינו עם ספר שמות, היינו רואים שאי אפשר להגיד את זה כפשט. כן. שמע, כן, אבל...
ישראל, כל ישראל שמע במעמד הפסיקה, שאדוני אלוהינו, אדוני אחד.
תראה, אפשר להגיד את זה.
בעצם עושה לי סיכום של, הנה ניתנה לכולנו, תורה שכולנו שמענו, שמע ישראל שאני קלות בשופה.
אני אגיד לך מה הקושי שלי במה שאת אומרת. אני אגיד לך מה הקושי שלי במה שאת אומרת. אם משה היה כותב את זה, ואז היינו צריכים לקרוא ולדעת איך לקרוא. אפשר להגיד, זה לא מנוקד, אז אפשר לקרוא את זה ככה. הבעיה היא שלפני שמשה כתב, הוא קודם כל אמר. ודאי כשהוא אמר, הוא אמר באופן מסוים ולא באופן שני.
אבל איך אתה יודע
איפה? איך אני יודע? בגלל שאחר כך נקדו את זה. כלומר, נקדו את זה בגלל שככה הוא אמר.
אבל מי נקדו?
הדורות. כלומר, בהתחלה הדברים עוברים בעל פה, אנחנו יודעים שמשה אמר שמה, ואז באיזשהו שלב מישהו אמר, בוא נעשה על זה סימנים, וככה המציאו את הניקוד. כן.
אז אם משה, בפסוק הזה...
אבל, לא שזה חסר משמעות, כי יש בתלמוד לפעמים דרשות כאלה, שדורשות את הכתוב כאילו הוא מנוקד אחר. כן, מה את אומרת?
אם בשמה ישראל, משה אמר, האלוקים שלי, וגם האלוקים שלכם, אז מיד אחר כך אומר, ואהבת את השם אלוקיך, ולא את השם אלוקים.
נכון, זה כשנגיע לפסוק, נלמד אותו, נצטרך להתייחס לשאלה. אני קצת מאכזב כזה, מתסכל.
מה זה הסוגים האלה שבעל
הסורים מדבר עליהם? זה שאלה מאוד מעניינת. עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לפרק... כן, בבקשה? נכון. היי, רק רציתי להסביר מדוע יודע לדבר פתאום. כי הוא חוזר לעם ישראל, זה מה שרציתי לומר. כן.
יכול להיות שזה לא
רק
משה למד לדבר, אלא שישראל למד לשמוע.
מה ש? שעם ישראל למד לשמוע, כלומר התרגלו לסגנון. כן, אבל במשך 40 שנה נולדו אנשים. נולדו אנשים במשך 40 שנה. איזה סדנה כזאת. זה גם יכול להיות. שמתחילים להתפייס אותו, אבל בדיוק אז הוא מת. חבל. טוב. זה בעצם נאום גסיסה, מבחינה מסוימת, כן?
מה, אלה...
זה נאום פרידה, כל הספר הזה, כן? משה, לפני שהוא מת, הוא אומר, יש לי משהו להגיד לכם. זה משהו טרגי פה. אלה הדברים. אשר דיבר משה אל כל ישראל. בעבר הירדן. אגב, אני לא יכול להתאפק, אבל תסתכלו לרגע אחד בפרק למד ג' למד ד'. תסתכלו בבקשה בפרק למד דלת, פסוק דלת. כן, למד דלת, פסוק דלת. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, וימות שם משה. אכזריות נוראה. ברגע האחרון, כן, עושים לו דווקא, אתה לא תעבור, הוא מת. כלומר, המילים האחרונות שהוא שומע זה זה. לכן רציתי להדגיש עד כמה הדבר הוא טרגי. כלומר, שכאילו התורה נקטעה. משהו היה צריך להיות מושלם ולא הושלם. אתה לא עובר. אם תעבור, ההיסטוריה תראה אחרת לגמרי. אבל אתה לא עובר. אתה נשאר תקוע פה. ואז ספר התורה לא נמשך. ואז יש לנו היסטוריה אחרת. כן? זה מאוד... יכול להיות שאנחנו מרוויחים מזה. אבל הוא מפסיד מזה. כלומר... אפשר להגיד את זה, ואז בעצם זה מתאים קצת לחסידות חב"ד, שאומרת שהרבי לא הלך. כן. אני מסכים. כן, הזוהר אומר את זה. יש משה רבנו בכל דרה ודרה. כן, בכל דור ודור. יש לנו רוח של משה רבנו. אבל כנראה שכשהוא היה חי פה עלי אדמות, הוא ידע לעבוד יותר טוב. והרי היה שבזמן יהושע בן נון, שממשיך את דרכו, זה לא בדיוק הולך. אין מלך בישראל, בית המקדש לא נבנה, המלך ממשיך את הבעיות שלו. בקיצור, התורה נשארה עם דברים שצריך עוד להשלים. זכור את אשר עשה לך המלך. תזכור. למה? יש לך עוד עבודה. חבל, משה יכול היה לגמור את העבודה. לא גמר. כן? ואז יוצא שהזכירה של המלך היא הביטוי לכך שספר תורה חסר, ולכן צריך להשלים את זה עם עוד ספר, וזה מגילת אסתר, שבא להשלים את מה שחסר בתורה.
מגילת אסתר, הרגו את כל המלכים או נשארו המלכים?
אין לי מושג מה בדיוק עשו, אבל כיסחו שמה... זה לא רע, זה לא רע, נראה אותך. כן? אם היית עושה חצי מזה, איזה גינוי היית מקבל בקהילה הבינלאומית? טוב, אלה הדברים אשר דיבר משה, אני שוב חוזר לפסוק. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן בחצרות, ודיזהב. מה, מה, מה הוא כל כך הרבה דיבר שם? בכל כך הרבה מקומות? אני אגיד לכם מה כתוב. אני אקרא את זה איך שרשי אומר. תסתכלו פסוק ב', 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. אז מה משה אמר כשהגיעו מול סוף, או כשהגיעו בן פרן ובן תופל, או כשהגיעו ללבן בחצרות, משה היה עוצר את כל ההליכה, אומר משפט אחד, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ממשיכים הלאה. זה מה שכתוב, לא? בוא נהיה קצת צרי אופקים, ונראה מה כתוב. כן? איזה דברים משה היה אומר כשהוא היה מגיע לכל המקומות האלה, כן? במדבר, בערבה, מול סוף, בן דפרן ובן תופל ולבן, בחצרות ודי זהב. מה הוא אמר בכל המקומות האלה? הוא אמר את המשפט הכתוב בפסוק ב'. כן, כולם מתעצבים. מה יש למשה לומר היום? משה יש לו לומר, הקשיבו, הקשיבו. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. זהו.
איפה זה? באיזה שורה זה?
פסוק ב'. כן, כלומר... לא, לא, אני מזהיר איך שרשי קרא את הפסוקים. ברור? מה בעצם משה אומר להם? כל פעם משה היה עוצר בתחנה ואומר, ראיתם? היה אפשר לגמור את כל הסיפור ב-11 יום. וואו, זה תוכחה. כלומר, דברי משה הם דברי תוכחה. יכולנו ב-11 יום לגמור. אבל עשיתם שטויות. כיוון שעשיתם שטויות זה נמשך 40 שנה. זה כבר בא לומר שיש איזה נגזרת, כמו שהתורה מופיעה ברקע היסטורי שאיננו הרקע הלכתחיל. זה לא בסדר מה שקרה. כי רק 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. קדש ברנע זה הגבול הדרומי של ארץ ישראל. היה אפשר להיכנס לארץ. כן.
נדמה לי שכל
חציית
מדבר
סיני
הלכה רק שנתיים וחצי. 40 שנה זה כל הסיבוב שהם עשו לעבר הירדן.
יכול להיות. נתקעו בקיצור. נתקעו. עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. מתי, באיזה תאריך בשנה ניתנה התורה?
וו
בסיוון. וו בסיוון, אתה אומר.
או וו זית.
וו זית, משהו באזור, נכון? משה עולה להר, הולך להביא את הלוחות. כמה זמן לוקח לו?
40
יום. זה נגמר מתי? 17 בתמוז. מה רואה משה כשהוא יורד עם הלוחות?
העגל.
מבסוט לא, נכון? שובר את הלוחות. שובר את הלוחות, מתחיל כבר תהליך של דחייה. אבל נגיד שמשה, עם ישראל לא היה עושה את העגל. אז מה היה עושה משה עם הלוחות?
מביא אותם לעם,
שלמות, נכון? לא היה שובר. ואז מה היו עושים למחרת? היו מתחילים את הנסיעה לארץ ישראל. בי"ח בתמוז, היו הולכים. 11 יום, היו מגיעים לקדש ברנע. היו מגיעים באיזה יום? כפתת בתמוז. מה היו עושים למחרת? נכנסים לארץ. איזה תאריך זה?
ראש חודש אב.
עשו את זה שחודש אב היה הופך להיות חודש הגאולה. עכשיו יש לי שאלה קטנה. מה זה עציץ? עציץ.
עציץ?
כן. מה זה עציץ?
עץ קטן.
נכון? מה זה קריר? קריר, קצת קר. חמים, קצת חם. מה זה אביב?
אב קטן.
אב קטן. חודש האביב, חודש של הגאולה הקטנה, יציאת מצרים, וחודש אב, היה צריך להיות חודש הגאולה. נכון. נכון. בסדר. זאת אומרת שבעצם יש פה איזה פיסוס אדיר. חודש אב, שהוא החודש האדיר ביותר, הפך להיות החודש הקשה ביותר. בסדר? עד כאן להיום. שלום.
זהו.